מתוך הגיליון האחרון, גיליון זין לפרשת ויגש של ידידי תפארת עמרם. אני מקריאה מאמר אחד מתוך הגיליון. מי שירצה להירשם לקבלת הגיליונות, אני אפרסם מתחת לוידאו את הכתובת שאליה אפשר לשלוח בקשת הצטרפות לקבוצה של ידידי תפארת עמרם באימייל, ודעת לנפשו ינעם. מחלקת ניהול משברים של עמלק. כן, מסתבר שלעמלק יש מחלקה לניהול משברים. אחת הטקטיקות השכיחות של עמלק נקראת הנדסת משברים וסיפוק פתרונות למשברים שיזם עמלק, או ניהול משברים. לעמלק ישנם מנגנונים שמתמחים במה שנקרא ניהול משברים. עבודת נמלים מושקעת על ידי עמלק בכל דור ובכל עידן ועידן. לייצר משברים בכל תחום, בהיקפים השונים הנדרשים למטרותיו של עמלק, ובמקביל, מייצר עמלק מראש תוכניות מגירה, המשמשות פתרונות אפשריים לכל משבר יזום. באמצעות מנגנוני התעמולה שברשותו של עמלק, מפיץ עמלק את תודעת המשבר התורן, ובאמצעות לחץ תעמולתי אימתני, מייצר עמלק שיח ציבורי אודות המשבר המשווק לציבור. ולאחר שכלל הציבורים עוסקים ביום-יום בשיח הציבורי בנושא המשבר הרצוי, שמוכתב בשטח על ידי עמלק, שולח עמלק את סיעת המזנבים שלו, המזנבים שלו שמגיעים להרגיע, להושיע ולספק את הפתרונות שהכין עמלק מראש לציבורים המבוהלים, הכועסים, הצייטנים, המתנגדים, וכן על זה הדרך. לא משנה מה תגובת כל ציבור לאותו משבר, העיקר עבור עמלק הוא שהציבור מופעל באיזה אופן שהוא על ידי המשבר התורן. אם המשבר הוא כלכלי, מגיעים המצילים של עמלק בתור כלכלנים מומחים עם מיני תוכניות חומש לטיפול במשבר הכלכלי. אם המשבר הוא אקלימי, מכנסים ועדות מומחים ומתנדבים לדיונים בלתי נגמרים, בדרך כלל סביב שולחנות עגולים או פורמט מעין זה, והוגים רעיונות ויוזמות להצלה ממשבר האקלים. אם מדובר במשבר בריאותי, כגון הרעלת הציבור או מגפה, עמלק שולח את המושיעים שלו בתור תרופות חדשות שפותחו, אחיות רחמניות, פרופסורים מומחים, והם פועלים עם הציבור באופנים שונים, בהתאם להשגת היעדים והמטרות הרצויות של עמלק. בכל ציבור, כפי שמתאים לנהוג בו, וכן על זה הדרך, בכל תחום עניין, המשבר וגם ההצלה ההירואית מנוהלים על ידי אותו עמלק שהגה, ייצר והנדס את המשבר. המזנבים המושיעים, סוכני השינוי ובעלי המקצוע, מגיעים לשטח לאחר שתוכניות ההצלה תוכננו והוכנו מראש. עד לפרט האחרון, ותמיד מתוכננות התוכניות בקפידה ותוך עמל יסודי ועמוק. זה נקרא עבודה רדיקלית, עבודת עומק. רוב הציבור עדיין שקוע בטראומה של המשבר הנקרא כתר, או בלטינית, ברומית, באדומית, באסבית, קורונה. רוב הציבור שקוע במעגל ההסכמה מול התנגדות לפתרונות שסיפק עמלק למשבר הכתר, משבר שהוא עצמו יצר. בכך שהציבור עדיין שקוע בטראומה של המשבר שנקרא כתר, בכך מחמיץ אותו ציבור המוכה גלי הלם קרב ממשבר הכתר מחמיץ אותו ציבור משברים מהונדסים רבים נוספים, שיצר אותו המלאק, וגם לכל אחד מהם כבר הכין מראש תוכניות מגירה של פתרונות וישועות לרוב לעת מצוא. משברים שפחות מדוברים בכוונה תחילה, או שמדוברים אך אינם נוגעים לגוף שלי ולגוף של ילדיי, אלא נוגעים ומכוונים לפגוע אנושות דווקא בנשמה שלי ושל ילדיי. אסטרטגיה נוספת של המלאק היא בדיוק האסטרטגיה הזו. המלאק מכה את השטח במשבר דומיננטי המושך אליו את כל דעת הקהל ותשומת הלב, בדיוק במטרה שלא נשים לב שבמקביל עובד המלאק על הנדסת והטמעת משברים אחרים וחבלות אחרות, וכך אנו נשאבים לשיח ציבורי סביב משבר שמובלט על פני השטח הדומיננטי, המשבר הדומיננטי, כאשר מתחת פני השטח המקום פנוי לחלוטין לעבודת העומק של המלאק. כך, מתחת לרדאר ומבלי שנפריע לו, יש להמלאק מרחב וזמן לאגור את התחמושת ולהכין את הפצצות. כך מתארגן המלאק בכל עניין ובכל נושא. כך תמיד עשה משכבר הימים, וכך פועל כרגע ממש, ולא למדנו דבר. משום שבמקום לחקור את האסטרטגיות ואת הטקטיקות של המלאק, אנחנו מתעסקים בשיח הציבורי דווקא על המשבר שסיפק לנו אותו המלאק על פני השטח, שנעסוק בו ונסוב סביבו ונניח לו לעמלק לעשות את עבודתו מתחת פני השטח. בדיוק כך אנו מפספסים באופן סיסטמטי את אחת המצוות החשובות שציווה אותנו הבורא יתברך לעשות מתוכנו, אנחנו מלמטה, מהעולם הזה, מהעולם הגשמי, את ההשתדלות כל שביכולתנו למחות את זכר עמלק, ואז ורק אז הבורא יתברך ימחה את זכר עמלק מלמעלה, ומחיית עמלק תהה שלמה. כל שיח ציבורי, בכל אופן שהוא, אם לפני 1,000 שנה, ואם בשיח האינטרנטי של רשתות האנטי חברתיות המטופשות של ימינו אנו, תמיד נסוב סביב העצם שזרק לנו עמלק כדי שנתכנס סביבה, ונדון ונדוש בה. וכולנו, גם הנאיבים שבולעים את הלוקש שעמלק זורק בכל פעם, וגם אלה שמדמיינים שהתעוררו, מתעסקים בשיח הציבורי סביב אותו לוקש או אותה עצם, ומתקוטטים בינינו לבין עצמנו בזמן שהוא עמלק עובד במלוא המרץ על המשך תוכניתו או על הפרויקט הבא שלו, שהוא פרויקט שנראה חדש אך נועד בדיוק לשם אותה מטרת על של עמלק. הציבור היחיד בעולם שהבין זאת ואינו משתף פעולה ורוקד עם הציבורים השונים המסכימים או מתנגדים סביב מדורת השבט של עמלק בתוך השיח הציבורי שיזם עמלק בדיוק כדי שנשוחח בינינו עד אובדן עשתונות, הוא הציבור שהבין מזמן מזמן שהשיח הציבורי היהודי אמור לסבוב סביב התורה, ושהתורה איננה נחלת העבר או סיפורי עם או סיפור היסטורי או סיפורי פולקלור, אלא הוראות השם יתברך כיצד לזהות תמיד ומראש את דרכיו של עמלק, לא את עמלק, את דרך עמלק, את האופנים, הדרכים, את האסטרטגיות, את שיטות הפעולה שלו, ואת הטקטיקות שבהן הוא מחזיק ליעדיו ולמטרותיו. יראי השם האמיתיים, המעטים שנותרו בתקופתנו, אינם עוסקים בהפחדה או בהפעלה העכשווית שיצר עמלק וזרק לנו שנשתכשך בממיה ונתפלש באפרה, אלא עוסקים בהכרת ולימוד הדרכים להימנע מלהילקד ברשתו של עמלק. הציבור של יראי השם המעטים מאוד שנותרו בימינו אינם עוסקים בהפחדה התורנית או בהפעלה התורנית העכשווית שיצר עמלק וזרק לנו את העצם הזו שנתבוסס סביבה עד אובדן דעת מוחלט ונתפלש באפרה, אלא אותם יראי השם המאוד מעטים שנותרו בעולם עוסקים אך ורק בהכרת ובלימוד הדרכים כיצד להימנע מלהילחד ברשתו של עמלק, רשת צייד שמשנה פניה וכינוייה כל שני וחמישי. וכך, השיח שלהם תמיד נסוב סביב זיהוי התופעה, סביב השיטות האסטרטגיות של עמלק, ולעולם לא תמצאו אותם מדברים או דנים או מנהלים שיח ציבורי על גופו של המשבר המהונדס, התורן. חכמי ישראל בדורות הקודמים מנחים אותנו בדיוק בעניינים האלה, וניתן ללמוד מכתביהם ומאמרותיהם הבהירים והחשובים כל כך, כיצד לזהות את מזימותיו של עמלק, להבין מה עומד מאחורי כל מזימה, ומי הוא זה ואיזה הוא שעתיד להגיע לספק פתרונות לאותם משברים מהונדסים ויזומים בכוונה תחילה. בענוונותם הבינו חכמי הדורות הקודמים, זכותם יגן עלינו, שעל מנת לתפוס את גודל ואת עוצמת וכוונת מזימותיו של עמלק בכל דור, עלינו לעמול חיים שלמים ולא ללקוט במחלת הגאווה הנובעת מעצלות, ולטעון שכבר הבנתי ואני כבר יודע. זו תורת חיים, משום שהיא מצילת חיים. זו תורת הסור מרע, משום שאך ורק על גבה ניתן להגיע לה ועשה טוב. וזו עבודתנו בעולם הזה. העובדה היא שלא רק שלא התחלנו להבין את מהותו, מטרתו, שיטות העבודה והפעולה של עמלק בעולם הזה, אלא שככל שאנחנו סוטים מדרך השם, כך עוצמתו של עמלק מתגברת, ומזימותיו הרסניות יותר מבעבר, ארמומיות יותר, ופחות ופחות ניתנות לזיהוי. כדאי אם כך, שנפשיל שרבולים ונצא לדרך, משום שבעולם הזה ישנן שתי דרכים בלבד. או שאתה צועד בדרך השם, או שאתה צועד בדרך עמלק, גם אם אתה מרמה עצמך שאתה לא. מכל אחד מצדיקי האמת, זקני וחכמי ישראל, בעלי יראת השמיים מהדורות הקודמים, ניתן ללמוד עיקרים, שורשים מהותיים, בזיהוי פעולות, בזיהוי כוונות, בזיהוי שיטות פעולה וטקטיקות, בהן נוהג עמלק. וכדאי לצאת לדרך, משום שככל שאנו מתעכבים ובורחים מהעיסוק בכך, אנחנו בעצם אלה שמתגברים ומעניקים תחמושת לאותו עמלק, שעליו אנחנו מאוד אוהבים להתלונן, תוך שאנחנו ממשיכים לשרת אותו בלי משים. אגב, המלאק מכנה לרוב את המשברים שהוא יוזם בכינוי פרשת השבוע, או פרשת ה. מי שיוצא משם ומכיר את כלי תעמולתו, ודאי שמע אין ספור פעמים את המינוח הלז, בכל יום, בכלי התעמולה השונים הרבים שברשותו של המלאק. פרשת המסוקים, פרשת החטופים, פרשת המסתננים, פרשת האונס, פרשת הרצח של, וכן הלאה. כדאי לתת את הדעת ולשים על הלב שהמלאק אינו מסתיר את עצם היותו הצד האחר, הצד שמנגד, הסיטרא אחרא. הזה לעומת זה, הצד האפל. השיח הציבורי של היהודים אמור להיות נסוב סביב פרשת השבוע שבתורה. והלעומת זה, הצד הנגדי, הצד של הכוחות המתנגדים למלכות השם בעולמו, נוקט בדיוק באותן מילים ולא סתם. כנ"ל גם לגבי שמות המשברים שיוזם ומהנדס עמלק, ראה משבר הכתר. בדיוק כפי שיש 10 ספירות מצד האמת המוחלטת, שהספירות האלה מבטאות במילים, שמילים שאנחנו יכולים להבין, את הנהגת הבורא התברך בעולמו, בתוך הבריאה. בדיוק כך ישנן 10 ספירות לצד האפל, לחושך, לרוע, לצד האחר, לסטרא אחרא. לצד שמתיימר להביא אלטרנטיבה להנהגת השם בעולמו. היו לא תהיה. כתר הוא שמה של אחת הספירות בהנהגת האמת המוחלטת. ועל כן, גם הצד האחר, הסטרא אחרא, הצד שמתנגד לאמת ונלחם בה. לכן גם הוא משתמש באותם שמות. ולכן לקח דווקא מרומית, לטינית, עשבית, אדומית, את המילה. ולכן לקח גם דווקא את המילה כתר, שהיא אחת הספירות, גם מהצד הטוב וגם להבדיל מהצד המתנגד לטוב. לא סתם השתמש למשבר שלו במונח הזה. אבל המשבר ההוא אינו ענייננו. ענייננו הוא להרחיב את היריעה המצומצמת שרובנו כלואים בתוכה ומגיבים לה, מגיבים לה, ומגיבים לה, ומגיבים לה, ומגיבים לה, בלופ בלתי נגמר. לצאת ממנה החוצה, לפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, וללמוד מריבותינו הקדושים זכרם לברכה, כיצד פועל עמלק באופן שיטתי, ולא לדון לגופו של משבר מהונדס, זה או אחר. באמצעות משל נפלא, מסביר לנו הגאון, ראש המקובלים בארץ ישראל, שהגיע מסוריה, ארם צובה, רבי חיים שאול הכהן דווק, זכר צדיק וקדוש, לברכה. לחיי העולם הבא. זכותו יגן עלינו אמן. מסביר לנו את אחת הטקטיקות המרכזיות בהן משתמש עמלק מאז ומעולם וגם בימינו אנו. אני מצטטת מלשונו של הקדוש השדה רבי חיים שאול דווק הכהן שיום הילולתו חל השבוע. זכותו יגן בעדנו, אמן. דיברות קודש מאת הגאון הקדוש, רבי חיים שאול הכהן דווק, זכר צדיק וקדוש לברכה, נמסר על ידי תלמידו, נאמן ביתו, ששמע זאת ממנו בחצות לילה בעת רצון, תיקון חצות זה עת רצון, לגיליון אומני חומה, ביום כף בית תמוז, שנת התסי. הפיל, כידוע, חיה גדולה וחזקה, עם כוחות גבורה ודעת מיוחדת, שחננו השם יתברך, שיכול להתגבר בה ולהתגונן מידי אלו הרוצים לצוד אותו. והדבר קשה מאוד בידי הציידים, הצדאים, איך לצוד אותו. אבל האופן שהם צדים את הפיל הוא על ידי עורמה ופיקחות, אשר הם מרמים על ידה, על ידי, באמצעות העורמה הזאת והפיקחות הזאת, את הפיל, לכובשו, לכבוש אותו, את רצונו, את הנפש שלו, ולצודו, ולגרום לו שילך איתם וישמע להם. וזו הדרך שלהם לצוד את הפיל. היות ומטבעו של הפיל, שבשעה שהוא רוצה לישון, הוא לא שוכב על הארץ לישון, כי בשעה שהוא שוכב על הארץ, אין כבר ביכולתו לקום לבדו ממקומו, כי כל גבו, הגב שלו, בנוי מעצם אחת ענקית מאוד מאוד ומגושמת. ולכן הוא לא יכול לקום לבד בכוחות עצמו, אם הוא נשכב. לכן, בשעה שהוא רוצה לנוח או לישון, הוא מתקרב אל אחת האילנות הגדולות ביער, ונשען עליו, וכך הוא ישן. בעמידה, נשען על גזע של עץ, בדרך כלל אותו עץ. הצדאים, הציידים, כאשר עושים את הפלן, את התוכנית, לצוד אותו, הם מבחינים קודם הם עושים תצפית ומבחינים, אצל איזה עץ הפיל נשען כל פעם שהוא רוצה לישון. ובשעה שהפיל מתהלך בשעות היום, הוא מתרחק מאותו עץ שהוא נוהג לישון בהישענות עליו, הם מנסרים את העץ, את הגזע, עד חציו וקצת יותר, כשמבחוץ, למראית עין, נראה העץ בדיוק כמו מקודם. לעיני הפיל הוא נראה אותו דבר. אבל העץ נעשה רעוע. גזע העץ מנוסר כמעט לגמרי, אבל לא זז, לא מוזז ממקומו, ולכן למראית עין הוא נראה גזע שלם ויציב כרגיל. ואז בערב בא הפיל על יד העץ, וכאשר נשען עליו כדרכו, והעץ מחמת שנית רועה, הוא נשבר תחתיו. והפיל נופל לארץ, ובטבעו של הפיל, שאינו יכול לקום בנופלו, הוא נשאר שוכב כך על הארץ. אך כוחו, עוד במותניו, להתנגד לציידים המתקרבים אליו לצוד אותו. הוא אמנם על הארץ ולא יכול לקום לבד, אבל הוא לא נחבל או נחבט, הוא עדיין מלא כוח. בשעה זו, באים הציידים בעורמה מיוחדת ובמרמה, ומרמים את הפיל, הם עושים הצגה, מרמים את הפיל שיתמסר להם לידיהם מרצונו ברצון. הם, הציידים, הכינו מראש את תוכנית ההצלה, והם מתחלקים לשני כיתות. כת אחת באה וחוגרת איתו מלחמה, כן, לחגור עוז במותניה, חוגרת איתו מלחמה. זאת כת אחת, הראשונה. הם נלחמים איתו בזמן שהוא שוכב ולא יכול לקום, אבל הוא עדיין עם כוח רב ועוצמה. הם נלחמים איתו בכל כוחותם, והפיל משיב מלחמה שערה, ואינו נכנע להם, ואינו נותן להם לכובשו. הוא משתולל ככל יכולתו, תוך כדי שהוא שוכב. המלחמה מתלקחת בחריפות נוראה, וכוחות הפיל הם עוד איתו. שהוא נשאר התקיף, הוא נשאר העוצמתי. העוצמות עדיין בסיאן, והם לא יכולים להתגבר עליו, למרות שהוא מוטל על הארץ. אבל זו רק הצגה שלהם. באמצע המלחמה החריפה הזו, מתקרבת הקט השנייה. תוכנית המגירה שלהם, המושיעים והמצילים של עמלק, המזנבים בה נחשלים, מגיעים. הקת השנייה מגיעה, ומה היא עושה בהצגה שלה? הקת השנייה מתנפלת על הקת הראשונה הזאת שלוחמת בפיל, והיא מגינה על הפיל ולוחמת עם הקת הראשונה בכל הכוחות, עד ש... עד שהם מתגברים, הקאט השנייה מתגברים ומגרשים את הקאט הראשונה שנלחמה עם הפיל. הקבוצה השנייה מראה לפיל, לכאורה, שהם באים להילחם עם אלה שנלחמים בו. ורוכשים את אמונו של הפיל בכך שנראים כמי שמגיעים לגונן עליו מפני הקבוצה הראשונה שהתנהגה בלוחמנות ובעוינות כלפי הפיל. אחרי שקבוצת הלוחמים בורחת מאת הפיל בתבוסה על ידי הקבוצה, קאט השנייה, הקבוצה של המגינים, אלה שבאו להגן על הפיל, הקבוצה הזו נשארת ליד הפיל. והוא, הפיל, בראותו שהם, הקאט השנייה, לחמה בעבורו והגנה עליו וגרשה את רודפיו. הוא נותן את כל נאמנותו, הוא נותן בהם את כל אמונו. הם רכשו את כל אמונו של הפיל מרצונו. הוא נותן את נאמנותו בהם, בחושבו שהם ידידיו. הוא מתמסר להם. הוא מסור עכשיו, הוא יעשה, הוא מסור להם, הוא בידם, הוא בידיים שלהם. הוא יעשה כל מה שהם ירצו. הם עוזרים לו לקום מעל הארץ, הם דואגים לחיות. תנו לחיות לחיות. ומובילים אותו כמו חמור, לאן שהם רוצים. כי הוא בידיים שלהם. כי הם כבשו לו את הנפש, את הלב, את התודעה. והוא הולך עמהם ברצון ובחפץ לב לכל מקום. בהסתמכו, כי הם הם מציליו ודורשי טובתו. ממשיך השדה, זכותו יגן עלינו. רבי חיים שאול הכהן דווק, גדול המקובלים בארץ ישראל בדור הקודם, וכותב: כן הדבר במלחמת הציונים עם שומרי התורה. הציונים ביוצאם למלחמה לצוד ברשתם את המאמינים, הם אינם יכולים להתגבר על שומרי התורה ולגרום להם לעזוב את דרך התורה שחקוקה בליבם ומושרשת בהם כשורש חזק בל ימות. בל ימות, ימות זה יתמוטט. וכוחות המאמינים הם כל כך חזקים ואיתנים ומשולבים במסירות נפש עד שאין יד הכופרים יכולה להתגבר עליהם. כמו הפיל, הוא עדיין בשיא הכוח. אין, הם לא יפטרו בכזאת קלות. לזאת, לכן, מתחלקים חילות הציונים לשני מחנות. המחנה האחת יוצאת בגלוי בדברי כפירה ובלע להשחית האמונה, ובאופן זה הם לוחמים עם המאמינים המשיבים גם הם מלחמה בחירוף נפש ומתגוננים בכל כוחותיהם לא ליפול בידי הכופרים. אבל אז מגיעה הקאט השנייה, הקאט של מחנה הצבועים, שהם מזנבים בנחשלים, שהם מגיעים תמיד לעזור. אז בהקת השנייה, מחנה הצבועים, כלומר אלה שעושים הצגה, הצגה טובה, כי גם הקת הראשונה עשתה הצגה, והם המתייצבים למלחמה מול הכופרים האלה שבאו להציק לחרדים, ולאין כל למראית עין, לכאורה, בהצגה הם לוחמים בגבורה נגד הכופרים. אנחנו מפלגות חרדיות, אנחנו נציל מה שאפשר, אנחנו נגן עליכם מפני הציונים, אנחנו המפלגות האנטי-ציוניות, אנחנו החרדים, אנחנו. זו ההצגה. להבדיל, אנחנו יכולים להראות לכם שאנחנו לא ניתן לחילונים להחריב את התורה, אנחנו נראה לכולם שאפשר להיות גם ירא שמיים ושומר מצוות וגם ציוני גאה. אנחנו המזרוחניקים הסרוגים, מלח הארץ, תפארת העם, אנחנו נראה שאפשר גם להגן על התורה וגם להיות ציוני. אותו דבר, משחק זהה, הצגה. שוב, אז באה הקאט השנייה, מחנה הצבועים המתייצבים למלחמה עם הכופרים, ולאין כל למראית עין הם לוחמים בגבורה נגד הכופרים ומעמידים עצמם, הם מעמידים פנים להיות מגינים על עמדות היראים החרדים, אנחנו באים להגן עליהם, לייצג אותם בכנסת, לעשות להם, לייצג אותם פה ולייצג אותם שם. ומבריחים את הכופרים מעל המאמינים, בראות היראים כי אלו הם לצידם ודורשי טובתם הם, כן, במי הם נלחמים? הם נלחמים אלה, הקת הצבועים, מראים לכאורה, למראית עין, בהצגה שהם נלחמים בשמאלנים שכופרים בגלוי, והם שונאים את השמאלנים כדי שהחרדים יקנו את זה. לכן, האגודאים והשסניקים, כל חרדי המחמד, חרדי הכאילו, חרדי השקר, לוחמים מלחמת חורמה ושונאים שנאת עולם, את השמאל ואת הערבים, כדי להעמיד פנים, שהם נלחמים בכפירה הגלויה, בעוד שהכפירה הגלויה לא מסוכנת, כמו ההצגה של הצבועים. שמעמידים פנים שהם אלה שבאים להציל הצולה. הם מעמידים עצמם, הם מעמידים פנים להיות שהם הם המגינים על עמדות היראים, והם מבריחים את הכופרים מעל המאמינים, בראות היראים כי אלו הם לצידם ודורשי טובתם הם. הם המגינים, הרי הם נותנים בם נאמנותם, הם נותנים בהם את האמון, ונמשכים אחריהם, ושומעים להם, וסומכים עליהם, והולכים בדרכם, כפי שהם רואים. וכך הצליחו לגרור את רוב יהודי עם ישראל. להיות חרדים של דמיון, חרדים ציונים, בוגדים וכופרים, בשם התורה, בתחפושת של יהודי, הנורא מכל. וכך רואים את ראשיהם המשוקצים עומדים וללא שום בושה, כפי שכתוב אחד לאחד בכל ספרי קדמוננו, כולל בגמרא, על אחרית הימים, על החוצפה יסגה, על חוסר הבושה, על אובדן הדעת המוחלט. כמו שכתוב בכל הנבואות, בזוהר הקדוש, בכל גדולי ישראל ראשונים ואחרונים, ומרוכז בספרים, ספרי הקודש, הדור האחרון, וכל הספרים של יראי השם הקנאים, שהיו מאז ומעולם, שיוצאים נגד הציונות מרגע שעוד לא חלמה לקרוא לעצמה ציונות. עומד הראש שלהם, הצולה, החרדי. יש כאלה שמגדילים לעשות ולחנות אותו הרב גפני. ומאחל שנה טובה לאלה שסופרים ומונים את שנותיהם, את חודשיהם ואת ימיהם. להולדת ישו. אבל הם מומחים. כי הם כתב לנו הרב דווק זצל פה למעלה, שהם נלחמים בעורמה ופיקחות ולא בשום צורה ארטילרית, והם מומחים מספר אחד בעולם בעורמה, כי הנחש היה ערום מכל חיית השדה. אז הם באים ולוחמים בגבורה נגד הכופרים השמאלנים, ומעמידים עצמם שהם המגינים והם באי כוחם של היהודים החרדים, היראים, והם באים להגן על עמדות היראים, והם באים להצולה, מה שאפשר להציל. החוב הקדוש שלהם, של הנחש. הנחש הקדמוני יש לו פאות מסולסלות מאחורי, לפני האוזניים, זה לא רלוונטי. יש לו כובע של חרדי. הוא לא נראה רע, רק בסרטים של הוליווד מראים לכם שהוא נראה רע. הכוח הרע. הוא לא נראה רע. הוא מחופש לטוב, פה כל העניין. חרדי המחמד, החרדים החדשים, המודרניים, לא משנה איך קוראים, איך מכנים אותם. הם לא חרדים,
הם משחקים אותה שהם מבריחים את הכופרים מעל המאמינים ומגנים על המאמינים האומללים בראות היראים, כי אלו הם לצידם ודורשי טובתם הם. אלה המזנבים. הרי הם נותנים בם נאמנותם ונמשכים אחריהם ושומעים להם וסומכים עליהם ולוקחים את התקציבים שלהם ושמים להם פתק בקלפי ומאמצים את הדעות שלהם ואת ההמלצות שלהם וקוראים את העיתונות שלהם וסופגים והולכים למתנסים שלהם ושולחים את הילדים לחוגים שלהם ומטמיעים את הדעות הנחשיות שלהם ומביאים אותם, מציגים אותם אחר כך עם חותמת הכשר. את שיא התומעה הם שמים עליה חותמת הכשר. זה נקרא חרדי? וכך מצליחים הציונים לצוד את היראים באמצעות אלה המתדמים למצילים. וכך מצליחים הציונים לצוד את היראים באמצעות אלה המתדמים למצילים. כשבאמת, ממשיך הרב שאול הכהן דואק, זכותו יגן בעדנו, הם המשחיתים ומחבלים בדרך התורה. השם יצילנו מידם. הוא לא מדבר פה על הכופרים הגלויים, על הנוצרים, על השמאלנים. לא, הוא מדבר פה על חרדי מחמד של היום, על מזרוחניקים של פעם, שהיום פחות מסוכנים מחרדי המחמד. עליהם הוא מדבר. על אלה שכותבים, שמגלים את אמריקה וכותבים ספרים של 1,000 עמודים כי הם גילו אתמול את אמריקה. מה שכתבו הרבנים הכי גדולים בעם ישראל כולם לפני 100 ו-200 שנה והרבה לפני כן, הם גילו את אמריקה אתמול כי הם ממציאים את הגלגל. ואז הם פתאום בוכים דמעות של חרדשים. בדמעות תנין הם מגלים את אמריקה ולא מצליחים לצאת מאיפה שהם נקלעו. למה? למה? כי הם לא יוצאים בעקבי הצון ללמוד, לעיין בעומק, בעיון, בעיון ובמחשבה, במה כתבו כל רבותינו, ויש להם רבות משלהם. למה שיצאו בעקבי הצון לקרוא דברי רבנים, אם יש להם דברי כמרים, והכמרים קוראים לעצמם רבנים? אז הם הולכים אחרי כמרים, אבל הם לבושים כחרדים. אבל הם הולכים אחרי כמרים. כמרים שמאחלים שנה טובה לעבודה זרה, להולדת ישו, מקים המינות הראשון. לזה המפלגות החרדיות, שאתם קוראים להם מפלגות חרדיות, אני קוראת להם כמרים נוצרים, לזה הם סוגדים ולזה הם אומרים שנה טובה, בניגוד לכל התורה כולה בגלוי. וזה מצב מעולה שהגענו לשם, משום שהגיע הזמן שהתומעה הרצוצה שלהם תתגלה בגלוי ותראה לכולם מי הם. וכך הם מצליחים, הציונים, לצוד את היראים באמצעות אלה המתדמים למצילים. חייבים תקציבים כדי להציל את החיידר של הילד, נכון? כשבאמת הם המשחיתים ומחבלים בדרך התורה. השם יצילנו ממי? מידם של מי? מידם של אותם אלה שנראים חרדים. אמן. עד כאן דברי קודשו. במקום להמציא בכל סיבוב את הגלגל מחדש, עלינו פשוט לצאת בעקבי הצון ולהתבונן. כיצד זיהו את עמלק עבורנו לפני 100 שנים? מה ההנחיות, ההוראות וההזהרות שנתנו לנו בחסדיהם, על מנת שנצליח להתמודד בהצלחה מול האתגר הנקרא עמלק? מה הסימנים שנתנו לנו ריבותינו הקדושים שבכל דור ודור, ולשים סוף למחשבה המעוותת והגאוותנית שלנו שאנחנו נייצר או נמצא פתרונות, לשים סוף למחשבה הגאוותנית של אני כבר יודע איך להיזהר ממנו, אני כבר יודע כיצד לזהות אותו, לי זה לא יקרה, וכל שאר הקלישאות הנובעות מבורות, בשילוב גאווה ועצלות, לצאת בעקבי הצאן וללמוד, ריבונו של עולם, לשבת וללמוד במקום כל היום להתכתב בוואטסאפ, בטיק טוק, בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, ולראות כל היום ויכוחים ולקרוא את העיתונים של החרדשים ואת העיתונים של לא יודעת מי. עצלות, גאווה ועצלות מתוך בורות, בשילוב גאווה ועצלנות, לצאת בעקבי הצאן וללמוד מה חכמי האמת כולם מלמדים אותנו. כי בימינו לא נשארה הרבה חוכמה, וודאי שלא אמת. לפחות לא בשום מקום הגלוי לעיניים הסומות שלנו. מי שרוצה את האלון, את הגיליון השבועי שמתפרסם בסיעת הדשמיה, מוציאים אותו אנשים טובים. אנשים שהבינו ששיקרו להם, ששיקרו להוריהם, וקמים, נלחמים בעצלות, נלחמים בבורות, נלחמים בגאווה, וכן יוצאים בעקבי הצאן. באומץ ובמסירות נפש, כל אחד בשלב שלו, כל אחד בדרך שלו, בקצב שלו, אבל כולם יוצאים משם ומבינים שהם לא יחזרו עוד לתוך השקר הזה. ויש לנו אומץ לכתוב אחד עם השני, ולקרוא אחד את דבריו של השני, וללמוד אחד עם השני, ולהכיר רבנים אמיתיים ולא טפטים של ש"ס ואגודה, שימשיכו להוליך אותנו באף, שהם הקט השנייה של הצבועים והקט המסוכנת ביותר. לא רוצים לברוח משקר לעוד שקר. מי שרוצה להצטרף אלינו, אני אפרסם מתחת לוידאו וגם בתגובות את הכתובת להצטרפות, שליחת בקשת הצטרפות לקבוצת ידידי תפארת אמרם. בשורות טובות, ישועות. במהרה בקרוב. אמן כן יהי רצון.